הפודקאסט של מיזם הביופולו.
להכיר את עצמך ברגש הפיזי.
תכף מתחילים. ברוכים הבאים לפודקאסט הנוסף שלנו בביופולו. אני יאנה מיריל, מטפלת ברפואה אלטרנטיבית ומייסדת הביופולו.
אני אלי כהן ואני מומחה לרגשות ומייסד הביוטסט והביופולו.
והיום אנחנו מארחים את שי כהן היקר. היי שי.
היי שי.
אהלן, אהלן, בוקר טוב.
מה העניינים? בוקר
טוב.
בסדר גמור, מה שלומכם?
בסדר, אנחנו מאוד מתרגשים שאתה פה.
כן, לכבוד הוא לנו.
בצדק, אני גם מתרגש מעצמי.
איש יקר, איש יקר. תכף תבינו. טוב, אז הפרק, אנחנו הולכים לדבר על זוגיות. עכשיו, זוגיות כמובן זה מילה מאוד כוללנית. בתוך הזוגיות אנחנו הולכים לדבר על מחויבות, על לקיחת אחריות, ובעיקר על הפחדים שמנהלים את שני הצדדים, כדי שהחיבור יהיה תקין. שי, בוא תספר למאזינים שלנו קצת על עצמך. מי אתה? בן כמה אתה? מה אתה?
אז זה ככה. אז אני שי כהן, אני בן 42, בעלה של אורלי היקרה, ואבא לשני קופים.
חמודים מאוד.
כן, בעבודה אני, יש לי חברת ייעוץ ופיתוח. לפני כמה פרקים ראיינתם פה את השותף שלי ואת אחי הקטן, את רואי.
נכון, בפרק 10, אז אתם מוזמנים לחלוטין להאזין לפרק 10.
מי שלא זוכר שיחזור לעשות שיעור הבית.
נכון.
וזהו, חי את החיים. לאט לאט, מנסה לחבר את הנקודות, מה שנקרא.
מה היה בגל?
מה היה בגל.
אוקיי, בוא תספר לנו על הבת זוג שלך, אורלי.
אורלי אישה מאוד... טוב, קודם כל היא הבת זוג שלי. היא חצי חיי, והיא אישה מדהימה. ואנחנו בשנים האחרונות, אנחנו כבר ביחד 20 שנה, בשנים האחרונות עושים עבודה מדהימה ביחד בשביל לחזק את את הקשר בינינו ולחזק אחד את השני. ואורלי בכלל היא סוג של תופעת טבע, היא מוקדת בלט, היא מנהלת מחלקת מחשוב מדהימה, ועושה דברים שבאמת אין הרבה אנשים, מדברים בשנים האחרונות הרבה על נשים, גברים, אבל אין הרבה אנשים, בני אדם, שעושים את מה שהיא עושה בצורה כל כך רצינית ומקצועית. וזה מדהים בעצם, כי אורלי היום היא מנהלת מחלקת מחשוב מאוד מאוד טכנולוגית, ומבחינה ניהולית נורא נורא מסובכת. נפגשנו, הקריירה שלה הייתה בכלל, נפגשנו בצבא, היא הייתה עוסקת בכלל בעניינים מודיעיניים, כאילו בהקשר של המידע עצמו, הטכנולוגיה זה משהו שהיא תפסה עם השנים. אני בתור טכנולוג, אני איכשהו נולדתי עם זה, כאילו מילדות,
כישרון.
תקופת נערות, כן.
ממש כישרון. תודה. אגב, אורלי, אנחנו מכירים אותה גם, היא גם הייתה אצלנו בסשן בביופולו.
נכון.
אז אנחנו לגמרי מצדיקים כל מילה ששי אומר עליה.
זכית.
אני גם יכול להעיד שיש לה באמת כישורים מיוחדים, היא באמת אישה מיוחדת. שי זכה.
אדם, נכון. אתם גם זכיתם להכיר.
נכון.
לגמרי.
כן, וזהו, ואנחנו בעצם חיים ביחד, מנסים לעשות את הטוב ביותר לילדים שלנו, שזה מן הסתם בשנים האחרונות תופס פוקוס כזה מאוד מאוד גדול בחיים.
בת כמה מאיה בן כמה גל?
גל הקטן שיק בן 7, מאיה בת 10, גם כבר אנשים, כן? לא שמים לב, אבל הם הופכים כאילו פתאום מעולל ומין...
מהר מאוד זה קורה, כן.
כן, בדיוק.
אוקיי. מה היו הציפיות שלך במערכת היחסים הזו, לפני שהתחלתם להיכנס לקשר הרציני?
בדיעבד, לפני 20 שנה בערך, אני עוד הייתי בעצמי עולל, בעיניי, כמו שאני מסתכל על זה עכשיו. והאמת שמה שידעתי לצפות לו, זה מה שראיתי בבית. זאת אומרת, ראיתי הורים שמנהלים את החיים, את הכלכלה של הבית, מנהלים את החינוך של הילדים. וזה מה שידעתי. זאת אומרת, אני מבחינתי, כשהסתכלתי שעלה הנושא של למסד את המערכת יחסים וכן הלאה, אז ראיתי שמעכשיו החיים הופכים להיות גידול ילדים, עבודה, דאגה למשכנתה, בעצם כל הנושאים האלה שאני הכרתי בתור ילד. אלי מההיכרות שלו יודע שאני לא זוכר המון דברים מהילדות שלי, אבל אבל אני כן, אז בתור ילד, כשהייתי מסתכל על המבוגרים, אז זה היה התעסקות עם ההוצאה לפועל, התעסקות עם החובות, התעסקות עם העבודה, והתעסקות איתנו בתור ילדים, גם אני בתור ילד, כן. הייתי מספק הרבה התעסקויות. אני לא הייתי אוהב להגיע לבית ספר, ולא הייתי אוהב, כשהייתי כבר מגיע, אז לא הייתי אוהב לעשות שם מה שאמורים לעשות, אז ההורים שלי היה הרבה עבודה סביב העניין הזה, ובעצם זה מה שראיתי.
זה אומר שנכנסת למערכת יחסים עם פחדים מסוימים?
אני חושב שנכנסתי לחיים הבוגרים עם פחדים מסוימים, כי...
אני רוצה להגיד בנקודה הזאת משהו שבסופו, בעצם כאילו, זה הופך לתקרת זכוכית. כאילו, הפחד הגדול הזה, הוא מורכב ממגוון של פחדים, שבעצם יוצרים תקרת זכוכית בין הנערות שלנו, טרום-הורות, מה שנקרא, לעבור לאחריות. כי האחריות מתחילה בזה שאנחנו לוקחים אחריות על הבת זוג שלנו. כי אנחנו מדברים על שי. אז כאילו זה לקחת אחריות על הבת זוג, אבל זה נוגע לכולנו. זאת אומרת, כל הגברים, כל הגברים, אנחנו בעצם צריכים בנקודה מסוימת, כמובן צריך להיות הדדי, אבל כשאנחנו מדברים מהכיוון שלנו, מהכיוון הגברי, אז בעצם היכולת שלנו לקחת את האחריות ולעשות הרבה דברים, כלומר זה השקעות, פשרות, ויתורים, הקרבה, זה הבאות. אז מתרום הרות, כדי להפוך לבאות, זה מתחיל בזוגיות, זה מתחיל בקשר הזוגי, לפני שזה עובר לתינוק וכן הלאה וכן הלאה. ופה, תסביר לנו כמה דברים בעניין הזה.
אני קודם כל מרגיש שלקח לי הרבה שנים להבין שאני צריך לקחת אחריות על עצמי בתור אדם בוגר, ומה זה אומר בכלל, לקחת אחריות. וגם, כמו שאתה אומר, זה אחריות על המשפחה. המשפחה בהתחלה היא רק הבת זוג, זה אתה והיא, או אני והיא, ואתה צריך כן לקחת אחריות ולהבין שיש לך תפקיד. כמו שהיית בתור, כמו שהייתי בתור נער, בתור ילד רואה את אבא, מסתכל עליו כאל ראש הבית. אז גם אני, בנקודת זמן מסוימת, הפכתי עצמי לראש הבית, לראש המשפחה. וחשוב מאוד להבין את זה, ולקח לי מן הסתם הרבה שנים להפנים את זה ולהבין מה זה אומר, ואיך אני צריך להתנהג, ואיך אני צריך לעזור לעצמי להרגיש בשביל לקחת את אותה אחריות הזו שאתה מתאר אותה.
נכון, זה כולל את המודל שאני לומד איך לומד ממנו, ולומד להתנהג כמו, ולומד לחכות אותו, וכאילו פועל על פי הדרכים שהוא פעל.
בדיוק.
אבל הרעיון הוא שכשאני גודל, אז יש לי גם את הצד האימאי, אז אני אמור קצת לשדרג את זה. זאת אומרת, אני צריך לשלב ביניהם ולשדרג את המודל. כן. אז מה שקורה זה שאני מתחיל, כשאני לוקח אחריות על עצמי קודם כל, אני מתחיל להתעסק עם המודל שגדלתי עליו. זה לא בהכרח חינוך. חינוך זה מילה של... החינוך מתייחס לעניין הזה של מה אני רואה, ומה אני לומד, ומה אני רוכש. אבל יש גם את הדברים הטבעיים. יש את הירושות הטבעיות, את הדברים שעוברים עלינו באופן ישיר, straightforward, כלומר גנטית, עברה דורית.
אני חושב זה מה שרוב האנשים מתייחסים אליו כאל תכונות אופי.
נכון, לגמרי.
צודק.
זה תכונה טבעית שיש לי, ואיך אני מחבר אליה את הדברים, את ההתנהגות שהיא בעצם ההתנהגות ההורית, שאני חווה אותה. ומפה אני צריך להתחיל לשדרג, לשפר. ופה, ברגע שאני צולח את המשימה הזאת, אז אני מתחיל להרגיש שאני מתבגר. אני מתחיל להרגיש שאני כן יכול לקחת אחריות, ואני עושה כל מיני דברים שהם כבר שלי. לא אוטומטים שאני מחכה מההורה שלי.
נכון. תראה, אצלי זה התממש בצורה כזאת שהאבא שלי, שיהיה בריא, הוא בחור מאוד, מאוד רציני ומאוד ענייני, ותמיד היה דואג לנו מבחינה כלכלית, מבחינת העבודה, תמיד היה מאוד
דומיננטי כזה?
מאוד רגוע ודומיננטי, זאת אומרת, היה מאוד מאוד קשה להרגיז אותו, גם להרגיז אותו, גם להדאיג אותו. אני לא חושב שהרבה פעמים ראיתי את אבא שלי מודאג או מוטרד, באמת כועס בחיים, נקודות אולי נורא נורא קיצוניות. וזה משהו שבאופן, כמו שאתה אומר, באופן גנטי הרשתי, אני יכול לעמוד בעין הסערה, והכל תקין, והכל בסדר. אבא שלי, שהיינו קטנים, אז בתוך, שוב, אמרתי, נושאים כלכליים היו הרבה על הפרק אצלנו, והיו נקודות שאני מאוד מאוד זוכר אותם, שאבא תמיד אומר לנו, אל תדאגו, כסף זה רק כסף, ולא משנה מה קורה פה מסביב, לא יגעו בשערה משערות ראשכם, והכל בסדר. וזה מה שלקחתי אותו איתי מאז ומתמיד לחיים. זאת אומרת, אף פעם לא התרגשתי אם כן היה לי או לא היה לי. זאת אומרת, לא התרגשתי מזה שלא היה לי, וגם כשהתחלתי לעבוד וכן היה לי, גם לא התרגשתי מזה שכן היה לי. זה היה בסדר. מהצד השני, יש הרבה תכונות שאני מכיר באמא שלי שתהיה בריאה. ואני יודע בוודאות שזה לא מאבא, אבל הם אצלי מאוד בכל הנושא של ללכת ולחשוב 10 צעדים קדימה, מה הזר בצד השני של הרחוב צריך בשביל ללכת להגיש לו עזרה, ואבא שלי בכלל היה, שזה סיפור נורא מצחיק, שגל ומאי היו איתם בקמפינג, והם ראו שם איזה רכב שנתקע, או חסר לו אוויר, או היה צריך מצבר או משהו, ואמא שלי אומרת לאבא, לך תעזור להם. אז הוא אומר לה, מה אני קשור אליהם? הם איזה 20 מטר ממני, שמישהו אחר יעזור להם. הילדים חיכו אותו אחרי זה, איזה שבוע, אבל זה בדיוק ככה. אז כמו שאתה אומר, אני בעצם סוג של שילוב כזה, שילוב גנטי שלו ושלה. מהצד השני, יש לי הרבה תכונות אופי משותפות עם אמא שלי, וזה מה שהרבה אנשים שמכירים אותי ואותה, תמיד דואגים להגיד לי, אבל את התכונות אופי המשותפות עם אבא, פחות רואים כי הם תכונות שקטות יותר, הן רגועות יותר, הן משהו בהתנהלות הפנימית. התכונות המשותפות שלי עם אמא זה דברים שהם יותר חיצוניים ויותר... וכן, זה בעצם מדהים שאתה רואה את עצמך בתור בן אדם, ואתה מבין בדיעבד שאתה ההורים שלך, שזה מה שאתה.
נכון. מה למדת על המשפחתיות בבית איפה שגדלת?
למדתי שקודם כל זה הכי חשוב. שהמשפחה זה הכי חשוב, שאת כל השערות עוברים ביחד. למדתי שיש משמעות מאוד מאוד גדולה לתת כבוד. זאת אומרת, הייתי רואה את ההורים שלי, איך הם מתייחסים לדור שמעל, אפילו ברמה של היחס של אמא שלי לאחים הגדולים ממנה. ממש כאילו זה, כמו שהיא מכבדת הורים. אז זה משהו שמאוד מאוד הושרש בי, כאילו, הנושא הזה של הדאגה למשפחה ושל הליכוד הזה, כן, בלי להיכנס למפלגות, כן, ליכוד.
לגמרי.
של הביחד,
הייחוד,
הייחוד. הייחוד, בדיוק, הייחוד.
אז בעצם מה שאתה אומר זה שהלמידה שלך למשפחתיות, בעצם אתה מגיע עם ידע שקשור למשפחתיות, ויש לך בעצם את היכולת ליישם אותו בקטע של המשפחתיות. אבל ברגע שאני הגעתי אתה התקשרת אליי ואמרת, ללי, תבוא, שמעתי עליך, אתה צריך לבוא לעזור לנו. אז איפה בעצם התקשית ליישם את העניין הזה?
אני אספר, זה מדהים, כי בעצם נפגשנו מן הסתם, אני מניח תמיד.
כאילו, אני אחדד את זה רגע. אתה כאילו מגיע עם הרבה ידע, אבל אתה כאילו מרגיש שאתה משותק או מתקשה לגמרי, מאוד לגמרי, ליישם את זה. לגמרי. מה הסיבה?
לגמרי. איזה כיף לך, תמיד אתה פוגש אנשים בנקודות מאוד מאוד קיצר. אתה אף פעם לא פוגש אף אחד שהכל בסדר. גילו.
כן, אני תכף אסביר משהו על משברים שהם לא קשורים לידע שלנו, אבל כן, תכף כן. אני אספר את זה.
כאילו, אני אקח את זה כמה שנים קדימה ואני אחבר את זה כי... כמו שאתה אומר, הגעתי מהבית עם ידע מסוים, ואורלי ואני נפגשנו, ובאמת, באמת, למזלי המאוד מאוד גדול, אחרי הרבה תלאות שהיו לנו בתור זוג צעיר, גם הצלחתי להגיע למצב שאנחנו גם יחד עד לחתונה, ומתחילים חיים משותפים ביחד. ואחרי הרבה שנים, באותה תקופה שאנחנו נפגשנו, אז כאילו זה היה מין דיסוננס כזה הזוי. אני בריא, יש לי עבודה שאני אוהב, אני עובד עם אחי שהוא השותף שלי, שמאוד מאוד כיף לנו ביחד, אני נשוי לאישה מדהימה מכל כיוון ומכל הפרמטרים. יש לי שני ילדים שכל מי שמכיר אותם מרעיף עליהם מחמאות והכל תקין. אבל כאילו כל זה קורה בתוך איזושהי סיטואציה, שהכל שבור, שהכל...
כאילו משהו עדיין חסר שם, ואתה לא יודע לשים את האצבע.
בנקודה שפגשתי את אלי, זה כאילו הכל היה חסר שם. הכל היה בסדר, מסביר, אבל בפנים, אצלי, בתוכי, בהתנהלות שלי, הכל היה חסר, והכל היה שבור.
אז רגע, אז אני פה אתן את זה בנקודה הזאת, אני אסביר רגע. אחר כך אתה תשלים את מה שאתה רוצה להגיד, כי זה בדיוק מה שאמרת, צריך לחבר אותו למידע מסוים. במהלך הזמן, בפעילויות שלנו, שלי כחוקר של ההתנהגויות והדברים, הרי בסופו של דבר זה ההתנהגות שלי, או של מישהי, כלומר, או נשים או גברים, כלפי העולם, כלפי הזולת. זה יכול להיות כל דבר. זה יכול להיות כלב, זה יכול להיות מטטה, זה יכול להיות ידיד, חבר, אח, אחות, בת זוג, דוד, דודה, אמא, אבא. זה תמיד מתחיל באמא ואבא. אבל בגדול, בשלב מסוים יש צבר מאוד גדול של חוסרים, אבל הוא בא בעיקר לידי ביטוי כשאנחנו מקימים משפחה. כי שם הוויתורים נעשים הרבה יותר משמעותיים, וזה נוגע למחויבות, תכף ניגע בנושא של המחויבות. ובעצם שם אנחנו מוחסרים ברמות גדולות. אנחנו גם מתחתנים בשלב שאנחנו בעצם צריכים לחצות את הרוביקון הזה, שנקרא לעבור מנערות לטרום-הורות להורות, כאילו. הגדרתי את זה בשמות, אבל אני נוגע בדיוק בנקודה הזאת. ובמהלך הזמן הבנתי שבין, כאילו זה לא מדע מדויק, אבל בין גיל 38 לגיל 50 בערך, פחות או יותר, זה הטווח הגילאים. יש משבר שנקרא, משבר גיל העמידה קוראים לזה, או שזה נקרא משבר, כאילו, אני קורא לזה משבר זהות. כולם קוראים לזה משבר גיל העמידה, משבר, כל מיני שמות שקיימים. אבל אני קראתי לזה בעצם משבר זהות, כאילו, אני מגיע לגיל, אני מאוד מנוסה, אני למדתי בלגדל ילדים, בלקנות בית, בלשלם משכנתה, ולבנות קריירה, ולעבודה, והכל, אבל משהו בתוכי פתאום נשבר. יש פרץ רגשי שאומר, רגע, 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 הזנחת אותנו כל כך הרבה שנים, כאילו אני עושה איזושהי מטאפורה, אנלוגיה, הזנחנה אותנו כל כך הרבה שנים, עכשיו אנחנו רוצים. עכשיו לא מעניין אותם.
כאילו הרגשות, אתה מדבר על הרגשות.
הרגשות שהוזנחו, כן.
עכשיו אני.
עכשיו אני. עכשיו אני. ואז זה בעצם יוצר מחסום, מחסום הגיוני, שאנחנו רגילים להשתמש בו כדי לנהל את החיים הרגילים שלנו.
היומיומיים.
לעמוד מול הבת זוג, ולעמוד מול הילדים.
מול הבוס, מול החברים.
כל החיים שלנו פתאום נראים הכי חרה שרק אפשר, כאילו. כל ההישגים שלנו נראים כאלה נוראים. הכל נראה נורא. ואנחנו פשוט שבורים. ואז מה המענה? כאילו, מה הרגשות האלה דורשים? אומרים, עכשיו אנחנו הולכים לחגוג את החיים. אז אני פוגש את זה בכל מיני צורות. חלק פונים לכאילו, לחוויות של רומנטיות מחוץ לנישואים. חלק רוצים עכשיו להתפרע באקסטרימיות, כאילו, לא יודע, פתאום לנסוע לאיזה טיול.
בהתמכרויות.
במקום רחוק.
ארלי דוויץ, חלקנו על זה קריירה.
לגמרי.
וואי, בול.
יש כל מיני, אבל זה נקרא פיצוי. אבל החשיבות של העניין, בתור מישהו שמבין מאוד בתחום הרגשי, הוא לא ללכת למקום של התמכרות ופיצוי, הוא לא לברוח לשם, הוא פשוט לנהל את זה, לתת מענים לרגשות האלה בלי לגרום נזקים, כי בסופו של דבר אנשים מדברים על גירושים, כאילו הדבר הראשון שעולה במשבר הזה, גירושים. אני הולך לפרק הכל, כי אני סובל פה ואני רוצה את החיים הטובים. אני הולך לבעוט בכל הסיפור הזה, ואני הולך עכשיו לחגוג את החיים.
זו בעצם הדרך היחידה שאתה רואה להצליח לממש את העכשיו אני הזה.
בדיוק. אתה הולך להשלים חוסרים. בגדול אני קורא לזה, אני הולך להשלים חוסרים, ואני לא רואה בעיניים. והבן זוג, הצד השני אומר, what the fuck, מה קורה פה עכשיו? כאילו, מה... אני רגיל לדבר אליו, הוא מגיב אליי, אני רגיל לדבר איתו, והוא מתנהג כמו אדם נורמלי. מה קרה לאיש הזה? מה קורה לו? הוא פתאום יכול להגיד שהוא כבר לא אוהב, הוא פתאום יכול להגיד שהוא שונא, הוא פתאום יכול להגיד שבא לו, לא יודע מה לעשות. הוא כאילו עושה, מתנהל בצורה קיצונית ומוזרה, שזה כאילו שוק לבן זוג. וזה רגע מאוד קריטי, שיכול לגרום נזקים. דרך אגב, אני אסביר שזה חלון זמן, שברגע שהבן אדם חוזר לעצמו, אחרי שהוא עשה כל מיני פעולות נכונות, אם הוא עושה את זה עם מלווה מקצועי ועושים את זה בצורה נכונה, כשהוא חוזר לעצמו, לא נגרם נזק, הכל טוב. הוא כאילו חוזר לכל המצב, פתאום הוא רואה את אשתו ואומר, וואו, איזה מגניבה, והילדים איזה כיף. הוא חוזר להבנה שהוא בנה משהו, שהוא מעריך את מה שהוא בנה. כי ברגע שהוא בתוך המשבר, הוא לא מעריך יותר כלום, הוא פשוט מרגיש, הוא רואה רק את החוסר, הוא לא רואה שום דבר חיובי בסיטואציה שהוא נמצא בה. אז תמשיך להסביר.
תראה, אני לא זוכר מה אמרתי לפני, אבל אני אמשיך עם מה שאתה אמרת. דיברת על ההבדל בין פיצוי להתמכרות. עכשיו, אצלי, באופן אישי, זה בא לידי ביטוי במגניטיוד, כאילו במכפלה. בגלל שהאופי שלי הוא כזה, אורלי תמיד אומרת לי מאז שאנחנו צעירים, כאילו אתה יכול להיות היום להחליט שאתה נגר, מחר אתה נהג מרוצים, אחרתיים אתה, כל יום אתה מחליט שאתה מתחפש למשהו אחר וזה.
אז תציין גם את דרכי פיצוי, באיזה אופן ברחת ועשית פיצוי.
אני אספר הכל.
יאללה, דבר.
נו כמה שעתיים לפודקאסט, לא? אז בעצם אני כזה אז דרכי הפיצוי שהתחלתי בתקופה שנפגשנו, קצת לפני שנפגשנו, אז התחלתי להתנדב ביחידות חילוץ כאלה ואחרות, והייתי יוצא בלילות ובערבים מדי פעם לכל מיני קריאות, נוסע שעה לפה, שזה דבר מבורך מצד אחד, וגם היה מאוד קשה לכל אדם אחר שהוא לא אתה, אלי, לבוא ולשכנע אותי שזה באיזשהו מקום לא בסדר, שזה באיזשהו מקום התמכרות, כי כל בעיניים שאתה אומרת, שמה, אני מחלץ, אז אומר לך, וואו, כל הכבוד לך, משתחווים בפניך, אבל רגע, האם אני עושה את זה בתור פיצוי, האם אני עושה את זה בתור התנדבות, או שאני מכור לזה, וזה תופס
כרגע. או שאתה בורח ממשהו.
או שאני בורח משהו ואני מכור לזה, ובדיעבד שאני מסתכל לזה, אחרי שנה כבר, שאנחנו ביחד אותו חוגגים שנה, ההבדל הוא כל כך קטן, המרחק בין לקח את זה בתור פיצוי ומשהו חיובי, לבין להתמכר לזה ולהפוך את זה למשהו שהוא בריחה, ההבדל הוא כל כך קטן, פנימית, בתפיסה. יכול להיות שבפועל זה הבדל משמעותי בין ללכת פעם ביומיים לבין ללכת פעם בשבועיים, אבל בפנים, איך שאתה מסתכל על זה, ההבדל הוא כל כך קטן, אבל צריך באמת לעבור איזשהו תהליך של למידה ולהבין להסתכל, להיות יכול להסתכל על עצמך בעיניים אובייקטיביות ולהגיד לעצמך, רגע, אני פה אני מכור, כאילו זה טוב, זה בסדר שאני עושה את הדבר הזה, אבל צריך לעשות אותו במינון מסוים, או להסתכל עליו רגע ולהבין מה החשיבות שלו בתוך החיים שלי.
או למה אני משתמש
בו. למה אני משתמש בו. אתה נתת לי דוגמה מאוד יפה לבחור שהיה גורו בעולם הזה של חינוך ילדים, וכשראינו את הילדים שלו אחרי הרבה שנים, אז הם סיפרו שבתור אבא הוא היה מחורבן. וזה בדיוק העניין הזה.
אבא נוראי.
זה בדיוק העניין הזה, כי אורלי אפילו אמרה לי באיזשהו שלב בחיים, אני חושב שזה היה לפני שנפגשנו, אמרתי לה, אני מתנדב פה ופה, ועכשיו אני הולך להתנדב גם שם. אז היא אמרה לי, תנדב גם קצת בבית. ושתקעתי, מה הרצה? אני כאילו, אני בבית, אני עושה הכל. אבל זכרת, כאילו, הייתי כאילו מסדר לעצמי את המציאות בצורה כזו, כדי שזה יאפשר לי להמשיך את הבריחה.
נכון, ופה אני רוצה רגע להסביר משהו. זה נכון שבזוגיות שני הצדדים משקיעים, ושני הצדדים עושים דברים, כמו שאתה כאילו משתדל ועושה. אבל זה לא שווה מבחינת הילדים או מבחינת הבת זוג, מהסיבה הפשוטה. שלה יש צורך ספציפי באותו רגע, והיא זקוקה לתמיכה או לעזרה, ואתה עושה מה שאתה חושב שנכון לעשות. אז תאר לך שאתה לא עושה את כל הדברים שאתה עושה, כי אתה חושב שנכון לעשות אותם, אבל תעשה פעם אחת משהו שקראת נכון והבנת שהיא צריכה והיא קיבלה את המענה, תחשוב איזה אימפקט יש לעניין הזה, ופה המחויבות נכנסת לידי ביטוי. כלומר, פה היא מתממשת, המחויבות הזאת. יש תחושת ביטחון בזוגיות, יש תחושת מוגנות, יש תחושה שיש פה מישהו שבאמת מבין אותי, קורא אותי, שומע אותי, יודע מי אני, מכיר אותי, ואני ואני יכולה להיות גם חברה שלו. זאת אומרת, חברות בזוגיות בהרבה מקומות לא מתקיימת. היא לא מתקיימת בגלל שכל אחד עסוק בהבנות שלו, באיך הוא מתנהל בתוך הקשר.
היא לא מתועדפת, אני חושב. היא לא, אתה... זה נראה לך כאילו גיוון. אתה... יש, יש כבר.
ואז אתה מגיע סוף פעם, אתה אומר, בונה, קראתי את התחת. למה היא תלוננה?
נכון.
למה היא אמרה שמשהו לא בסדר איתי? אני פוגש הרבה גברים שאומרים לי, תשמע, אתה לא יודע כמה אני עושה. באישה שלי אומרת, או בת זוגי, אומרת לי, אתה לא מספיק, כאילו, אתה לא. נכון. ואז יש פה דיסוננס, כאילו. זה כמו שאני עובד עם שחקני כדורגל, הוא אומר, תשמע, אני נתתי 200%, אתה לא יודע, קראתי את התחת. המאמן אמר לי, שב בצד, החליף אותי. אמר לי, לא, אתה לא פותח במשחק. והוא בא ואומר לי, אבל כאילו, המאמן לא בסדר. אני אומר לו, המאמן שלך בסדר גמור. אם אתה רצת וגמרת את כל הכוחות שלך, אבל לא היית יעיל בכלל, ולא עשית מה שהמאמן צריך בתוך המערך, לא, תכלס לא תפקדת, למרות שהרגת את עצמך.
מה שנקרא, פול גז בניוטרל.
לגמרי.
במקרה הטוב, במקרה הגרוע.
לגמרי. אני רוצה רק לציין עוד איזשהו עניין, זה נקרא, בהקשר של זיכרון, כאילו דימרנו בהתחלה לעניין של הזיכרון, במהלך הזמן למדתי להבין שיש, אצל בני זוג, יש הפכים. אחד מבני הזוג מפחד לשכוח, שהוא לא ידפק עוד פעם.
אגו, לא?
גם, בין היתר, אבל אני מדבר על הזיכרון. והצד השני...
זה מנגנה, אני חושב, יותר מאגו.
נכון, צד אחד מפחד לא לזכור. שהוא יהיה מוכן, שהוא יזכור מה היה, והוא יהיה מוכן לסיטואציה הבאה. וצד אחר, שמפחד לזכור. כי אם הוא זוכר, זה משבש לו את התפקודים.
כן, זה אני.
כן, לגמרי. אז מה שקורה בעצם... זה שהניגודיות הזאת, כשבת הזוג באה ואומרת, אבל דיברנו וסיכמנו ואמרנו ותכננו, אבל אני לא יודע על מה מדברת, אני לא, כאילו, אני לא זוכר, כאילו, את ממציאה. חלק רבים בקטע קשוח, ואחד הצדדים קורא לשני שהוא לא יכול לזכור, כי הוא, המנגנון ההגנה שלו מפחד לזכור דברים, כי זה משבש את התפקוד, קורא שקרן לצד השני. או הצד השני, קורא לצד השני, כאילו, אתה חופר, אתה יותר מדי זוכר, אתה כל הזמן בפרטים, כאילו, חלס, הרגת אותי.
נכון.
זה דינמיקות.
זה בדרך כלל הגבר לאישה, לא? בדרך כלל.
כן, במקרה הזה, אצלנו זה קלאסי, כי אני באמת לא זוכר, גם דיברנו על זה, אתה...
זה פשוט מנגנון הגנה, זה לא, כאילו, לא שופטים את זה, זה לא טוב או, זה טוב או לא טוב, או נכון או לא...
זה ככה, זה המבנה.
בדיוק, זה המבנה.
אני פשוט מנסה להגיד שאצלי זה מאוד מובהק.
נכון.
אתה מכיר אותי, אתה לשמחתי גם מכיר את האחים שלי, פגשת גם אותם, וקורות לי סיטואציות שאני יושב עם האחים שלי, ומספרים על דברים שקרו בילדות. ואני מסתכל ככה טוב טוב בעין בוחנת, כדי לוודא שהם לא תכננו איזה משהו להגיד אותו ביחד.
מתחמנים
אותי. שזה יישמע לי אמיתי, ומתחמנים אותי בעצם, כי אני לא זוכר את שמה, אני לא, יש דברים שאני פשוט, מילדות שלי אני זוכר 2, 3, 4, 7 סיטואציות, והכי יכול לשבת ולספר לי וכן הלאה. לפני הרבה שנים ישבתי עם האחים שלי באיזה אמצע הלילה, באיזה פסטיבל, וסיפרתי להם על איזה ויכוח שהיה לי ולאולי, ואמרו לי, מה, זה בדיוק כמו שלהורים היה, ואמרו, נכון, כן, ככה, היה להם בדיוק, תמיד הם מתווכחים גם בסיטואציה הזו, על הנושאים האלה, והם אומרים, מה פתאום, זה מעולם לא היה קורה. אני אשמע, אתה פשוט לא זוכר.
לא זוכר.
אז אני ככה, אני לגמרי.
נכון.
ואני בטוח גם שבתוך המערכת יחסים הזוגית קרה לפחות פעם אחת.
נכון, אז יש מנגנוני הגנה שהם פחדים לזכור. ויש מנגנוני הגנה שהם פחדים לשכוח, אוקיי? וברגע שנפגשים, הניגודיות או הדיכוטומיה הזאת היא נפגשת בתוך זוגיות, צריך לעשות את הפיינטיונינג. ובעצם, על המקום הזה, יש שבר של אמון. בדיוק במקום הזה. אחד לא מאמין לשני, כי אף אחד, אחד פחד לזכור ולהבין. החשיבות... של מה שהיינו מדברים במפגשים שלנו, זה שאתה, של לחדד לך את הזיכרון.
נכון, נכון.
כדי שתזכור שכשהבטחת לאורלי משהו, אתה תדע לעמוד, כי לה היה חשוב שאתה מקיים את מה שאתה מבטיח. היה לה מאוד מאוד חשוב. ולכן היה חשוב שאתה להתחיל לשחרר אצלך את המנגנון הגנה הזה, כאילו לאט לאט להרפות אותו מהשליטה המוחלטת.
זה התחיל משלב הרבה יותר בסיסי, שאתה היית יושב איתי שבוע, ולאחר שבוע היית מדבר איתי והייתי אומר לך, מה היה בשבוע שעבר?
תזכיר לי מה השבוע שעבר. תזכיר לנו מה היה בשיחה הקודמת. הייתי בוחן אותך בשאלה הזאת, ולאט לאט עבדנו על הנושא של הזיכרון, והיום אתה כבר זוכר, כשאנחנו מדברים על נושאים, אתה אומר, בואלה, כן, זוכר, אמרנו ככה, וזה, וזה.
היום אני הרבה יותר זוכר, אין ספק. אני גם מרגיש עם עצמי, אני כאילו מסתכל על עצמי פתאום בתור אדם הרבה יותר אחראי. כי כשאני זוכר, אז גם יש דברים שקורים לילדים למשל, ואני אומר, טוב, זה חשוב, צריך לשים לזה לב, ואני שוכח מזה. לא בגלל שזה לא חשוב לי, בגלל שאני כזה.
נכון.
סליחה,
תמשיך. לא, אז אני אומר, היום אני מצליח יותר לאט לאט לשים את הדברים האלה בזיכרון לטווח קצר בינוני, ולזכור אותם שהם קורים.
נכון.
אז איזה מזל שיש לנו את הביוטסט כדי להזכיר לשי את כל הזיכרונות האלה, לא? אתה חייב להגיד על זה משהו, על הביוטסט.
כן, להגיד על הביוטסט.
ברור.
אני אספר. טוב, זה אחת ההזיות הכי גדולות בחיים. אני חושב שקיבלתי אפילו גידופים מאנשים שאני הכרתי ושלחתי אליך, ואמרו לי, תשמע, אתה סיפרת לו דברים אישיים עליי. אני אמרתי לו, כלום, זה המחשוף עושה, זה המחשב.
הביוטסט.
הביוטסט, כן, הביוטסט. והקטע המדהים הוא שככה, בעצם הביוטסט זה מין משחקון פשוט כזה, בטח שמעתם על זה פה גם בפודקאסטים בעבר.
לינק חכם.
כזה. ואלי מהצד השני יודע לקבל תובנות על כל מיני דברים, גם פיזיים וגם נפשיים. שני סיפורים מאוד מגניבים לגבי הביוטסט. אני, בתקופה שפגשתי את אלי, זה ממש לא היה רלוונטי, אבל כל השנים, הרבה שנים אחורה, יש לי מיגרנות בתקופות המעבר. ואלי, במפגשים שלו, במשך חודשים, היה אחרי שהיה עושה לי את הטסט, את הביוטסט על המחשב, היה אומר לי, כואב לך הצוואר? אז אמרתי לו, לא, כואב לך בגבות? לא, תשמע, לפעמים אני מקווץ את הגבות מתוך שאני עסוק או משהו כזה. ואחרי כמה חודשים אמרתי, הנה, אלי, עוד פעם מגיע התקופה של המיגרנות אצלי, אני מספר לו שבתקופות מעבר יש לי מיגרנות וכן הלאה. ושנים אני עם זה, והלכתי למטפלים ולמדקרים ולכל מיני אנשים שינסו לפענח לי למה אני אלרגי ואיך אני אלרגי, תדרים ובאמת הרבה מאוד ניסיונות, כי זה סבל נוראי. ואלי אומר לי, איפה כואב לך? אז אני מצביע לו מעל הגבות, ואז הוא אומר לי, זה מהצוואר. אמרתי לו, איך אתה יודע? הוא אומר לי, אתה לא שם לב, אני כבר חודשים אומר לך, יש לך משהו בצוואר, יש לך משהו בגבות. ובזה זה נקפטר. כאילו, הוא אמר לי, שמע, לך לכירופרקט, יאנה ברוב טובה עזרה לי למצוא את הכירופרקט הכי טוב בארץ, מפגישה מעכשיו לעכשיו, כי אם אני לא אפגוש אותו עכשיו, אז גם זה ייעלם ויהיה אפשרי לטפל בזה. והוא פשוט פתר את הבעיה הנקודתית, והוא אמר לי, תגיד לי, איך אתה ידעת שזה, איך ידעת שיש לך שם משהו בצוואר? אז אמרתי לו, אלי כהן, מה? אלי כהן אמר לי, אז אמר לי, מי זה אלי כהן? אז אמרתי לו, הוא מרגל. אתה יודע, אלי כהן הוא המרגל. אז ככה היה, זה לגבי, ולשמחתי הרבה, יצא לי פעם אחת, אחרי הרבה מפגשים כבר, להציץ בתוצאות הלא ברורות, זה לא ברור לעין הלא מזוינת, אבל כשהייתי מצביע על כל מיני משפטים, ושואל את אלי, מה כתוב כאן בעצם? אז הוא אמר לי, זה בגיל כזה, סיטואציה כזו, ואז אני מיד אומר לו, כן, באמת היה בגיל כזה וכזה, סיטואציה כזו וכזו. אז באמת, כי אתה, מי שעוד לא התנסה, אז...
כן, זה
נכון, אני רגע אסביר משהו על העניין הזה, כי אנחנו, תכלס, אנשים מאפשרים לי להיכנס לדאטת זיכרון שלהם, דרך לינק חכם. זה לוקח דקה פחות או יותר, והם פורסים דרך הפלט נפרסים חותמות הזיכרון של אירועים מכוננים שבנו בעצם, שעיצבו את האיבר הנפשי, שהוא בעצם הנפש והרגשות שאני מרגיש. ובעצם שם אנחנו צריכים להשלים איזשהו עניין, כי ברגע שהיה את השבר או את המשבר או את הטראומה או התקף חרדה או whatever, איזשהו משהו משמעותי, אנחנו מכניסים לשם מענים פשוטים, אבל אנחנו בעצם מבינים את האיבר הנפשי ואת הקשר שלו לאיבר הפיזי. וכך אנחנו יודעים לעשות, דרך הלינק החכם, אנחנו בעצם יודעים לאתר את זה ולזהות, לתת מענה מהיר ולפתור בעיה שלקחה שנים. אתה אומר שנים.
שנים. ובאמת זה מדהים כי...
כמה זמן לקחה לפתור את העניין הזה, כשהוא שחרר לך את האזורים האלה בצוואר, ששחררו לך את המיגרנות?
שבועיים וחצי. זה התחיל מזה שהוא ידע כבר בדיוק באיזה נקודה לגעת, הוא נגע בה והרג אותי למשך שבוע, הייתי חצי, הוא אמר לי, אבל אם אני נוגע בנקודה וזה באמת משם המיגרנות, תהיה לך כמה ימים קשים, ויצאתי ממנו זומבי, וזה עבר, ופשוט זה לגמרי עבר, ואני בעונה הזו לא הרגשתי יותר מיגרנות מאז, ואני מחכה בקוצר רוח לעונת לחילופי עונות הבאות, ואני חושב ש... הביוטסט נותן את המענה הזה, אני מכיר את העולם הזה משני כיוונים, גם מהנושא הפיזי שסיפרתי עליו, גם מהנושא הנפשי, לפני שפגשתי אותך, פגשתי הרבה מטפלים ומטפלים זוגיים, והרבה אנשים שלמדו פסיכולוגיה, ויש להם הרבה ידע בעולם הזה, ידע פורמלי, והם בעצם מנסים לעשות איזשהו drill down, לחפש מי למעלה, מהסימפטום, לרדת ולחפש את הבעיה.
Reverse engineering.
Reverse engineering, זה לוקח 10 שנים, ובעשר שנים האלה אתה משתנה, והבעיה משתנה, והרוט קוז משתנה, והכל משתנה, ואז זה לא נגמר, כי כל הזמן מחפשים. והביוטסט וביופולו לאחר מכן, זה בעצם נותן איזשהו דרך מוזרה, לא ברורה ומעניינת, אבל עובדת, להגיע לנקודה, ובעצם להיות יכול לפתור אותה, כי אני יודע על המיגרנות שלי, שהם באו מכמה מקומות, לאורך השנים, היה משהו עם האף, והוא נפטר, וזה כאילו, הוא נפטר על ידי איזשהו טיפול תרופתי, וזה נתן איזשהו שיפור, אז זה נורא מתעתע, כי האם זה הרוט קוז, האם זה הסיבה המקורית לבעיה או לא, ואחרי כמה שנים זה חזר, וכבר זה לא האף, הפתרון עם האף כבר לא עובד, אז אנחנו לפתרונות אחרים, ואולי זה אלרגיה, אז פתרנו גם את זה. ובאמת כאן...
צריך, בדיוק, הפתרון הוא צריך להיות שורשי, מהותי, בדיוק. כי תמיד זה זמני, הפתרונות הם זמניים.
נכון, וזה חוזר חזרה, אתה תמיד זה חוזר, עושה את הפתרון בדיוק. והוא חוזר חזרה, דיברנו על זה הרבה, על נושא של כן. הפוליפים. ועל...
ברגע שפותרים בעניין הנפשי, זה פותר את העניין הפיזי, אבל כשפותרים את זה, זה נפתר בשורש, באיפה, מתי זה התחיל, עושים עדכון גרסה, מה שנקרא, ואז זה משחרר את כל הסימפטומים האחרים, פשוט הם נעלמים. מסתכלים אחורה בזמן ואומרים, וואלה, פעם היה לי כזה והיום אין לי.
ממש, ממש.
אבל אנחנו גם מודעים ויודעים לעשות גם טיפול מונע. אנחנו יודעים כבר לזהות. דרך ההיכרות העצמית שלנו, בתוך התהליך הזה, אז אנחנו מבינים מה היו הטריגרים ומה גרם ומה מפעיל ומה דוחף אותנו וכו' וכו'. ואנחנו מתנהלים בצורה הרבה יותר נכונה וחכמה.
וזה באמת המהות שלנו בביופולו, הטיפול המשולב של הגוף ונפש. שי, מה זה נעמת לנו? כן. ממש ממש תודה שהיית כאן ושיתפת.
תודה רבה. באמת שכיף גדול.
היה מגניב.
אלי, תודה רבה.
תודה רבה.
ואנחנו כמובן נתראה בפודקאסט הבא.
תודה רבה, חברים.
תודה.
אז תודה שהייתם איתנו. כמובן שתוכלו למצוא אותנו גם במדיה החברתית, בפייסבוק ובאינסטגרם, ביופולו באנגלית. ובאתר אינטרנט שלנו www.biofollow.co.il.